השיעור הפעם יהיה על פרשת השבוע, אבל כמובן בהקשר למציאות שאנחנו חיים בה כרגע. כמו שאומרים, נכון לעכשיו, התורה היא נותנת מבט, נאמר, על המציאות העכשווית בעיניים של תורה. כידוע, פרשת השבוע, פרשת יצווה, הנושא המרכזי בפרשה זה עניין של הכהונה. והפרשה עוסקת בבגדים של הכהן הגדול. ברשותכם, אני הייתי רוצה קצת שנלמד את הנושא של בגדי הכהן הגדול, כיצד חז"ל מתייחסים לבגדי הכהן הגדול, מה המשמעות של הבגדים האלה, מה מסתתר מעבר לבגדים האלה, ואיך זה קשור אלינו. אנחנו אמנם אני כהן, לא כולם כהנים, אבל בכל זאת, איך הדברים האלה הם קשורים, ומה אפשר ללמוד מהבגדים של הכהן הגדול לחיי הפרט, לחיי הכלל של האומה, מעניין של הכהן הגדול. כתוב בפרקי אבות, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. צריך לדייק בדברי חז"ל. הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. תלמד מאהרון. הווה מהתלמידים של אהרון, אהרון הכהן. אהרון הכהן הגדול היה האדם, הייתי אומר, בראש הפירמידה של עם ישראל. כידוע, עם ישראל, ולא רק עם ישראל, בכלל, כל הבריאה כולה, יש בה מדרגות, מדרגות, מדרגות. אם זה בזמן, אם זה במקום, ואם זה גם באדם. האם אנחנו מתייחסים אל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אוהב את הבריאות, צריך לאהוב את כל הבריאות, מי הדומם, דרך הצומח, בעלי חיים, והאדם, ועם ישראל, אבל בתוך עם ישראל עצמו יש מדרגות, מדרגות, כן, יש לנו ישראלים, יש לנו לוויים, ויש לנו כהנים, ויש בראש כהנים עומד הכהן הגדול, גדול מאחיו, כמו שכתוב, הכהן הגדול מאחיו, שהוא אהרון הכהן, שהוא היה בעל, נאמר, תפקיד של, שמאציל מרוחו, מברכתו, מרוחו, מעבודתו, על כל עם ישראל. אחד בעד כולם. ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר בעולם. ביום הכיפורים, שהוא הזמן הקדוש, היום הקדוש של השנה, היה נכנס והיה שם מחפר ומעציל ומתפלל על כל האומה כולה. אדם אחד בעד כולה. היה אדם כללי, ובתפילותיו הוא לא רק היה מבקש באופן כללי על כל עם ישראל, אלא היה על כל אחד ואחד מעם ישראל. מדרגה מיוחדת במינה, עניינו של הכהן הגדול, וצריך ללמוד, הווה מתלמידיו של אהרון הכהן. צריך ללמוד מאהרון הכהן. בפרשה שלנו, אנחנו לומדים על בגדי הכהן הגדול. תפתחו בבקשה את הדף שחילקתי כאן, מסכת זבחים, כן? ואני ברשותכם אצטט את דברי חז"ל, מה הם הבגדים ומה עניין הבגדים, מה הבגדים האלה, מה הם מרמזים לנו, כל אחד מהבגדים האלה, מה הם מרמזים לנו. בבקשה, תפתחו את הדף בשורה, נאמר, כ-15 שורות מלמעלה, ואמר רבי, ענייני בר ססון, למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? רואים? יש לכם את זה? למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? כן, אומר רש"י במקום, בפרשת צו כתוב, את אהרון, כן, את אהרון, זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת והאשם וזבח השלמים, והעדה אחר כך כתוב, קח את אהרון ואת הבגדים. אז למה התורה שמחה את הקורבנות לעניין של בגדי אהרון? אומרת הגמרא, לומר לך, מה קורבנות מחפרין, אף בגדי כהונה מחפרין. זאת אומרת, הקורבנות באים לחפר על חטאים של האדם, לנקות אותו, לטהר אותו, לתקן אותו, זה עניין של הקורבנות. אותו דבר אומר, גם הבגדים של הכהן, הם באים לחפר, באים לתקן, באים לחפר זה מלשון לנקות, לנקות דברים שאנחנו צריכים לנקות בתוכנו, על מנת שנוכל באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעבוד את עבודת השם. ומי שלא, והכהן לא יכול להיכנס לבית המקדש, ולא יכול לחפר, אם הוא לא לובש את הבגדים האלה. אסור להיכנס לבית המקדש, בלי אותם שמונת הבגדים, שעוד מעט נלמד אותם אחד לאחד. באופן כללי, רק לפני שנראה את הפרטים בתוך הסוגיה, אנחנו מחלקים את הבגדים של הכהן לשני חלקים. כהן אדיוט וכהן גדול. כהן הדיוט, הבגדים של הכהן האדיוט הם, אם נלך לפי הסדר מהגוף ועלה, נאמר, אז זה מכנס, קודם כל מכנסיים. אחרי יש לנו כותונת על המכנסיים, יש כותונת. אחרי זה יש אבנת, אבנת זה החגורה הזאת, מה שהחסידים, יש להם את הגרטל הזה, משהו מעין גרטל כזה, שהוא היה קשור להם על הלב, בין הצילי ידיהם, על הלב, זה היה האבנת והמצנפת, כובע, שהייתה לה, היה להם מגבעת כזאת, כובע על הראש, שזה ארבעת הבגדים של הכהן האדיוט. ארבעת הבגדים של הכהן הגדול, הם היו האפוד, שזה היה מין חלוק כזה שהיה מאחורי הגוף, החושן, שהוא היה נמצא על ליבו של הכהן הגדול, בצורת תכשיט גדול, שהיה נמצא על הליבו של הכהן הגדול, היה לו המעיל, שהמעיל התחלת מה שנקרא, ועל המעיל הזה היו פעמונים, בשולי המעיל היו פעמונים, רימונים ופעמונים, והציץ, הציץ היה על המצח של הכהן הגדול, קודש להשם, הציץ מזהב, הדבר הזה היה למצחו של הכהן הגדול. הגמרא כאן היא דנה, מה באמת כל אחד מהלבושים האלה, מה אפשר ללמוד מכל אחד מהלבושים האלה לכהנים עד ולכהן הגדול, אבל גם כאמור גם אנחנו יכולים הרבה הרבה ללמוד מהבגדים האלה. בבקשה נקרא את הדברים אחד לאחד. כותונת מחפרת על שפיכות דם. מה זה שפיכות דם? ולמה דווקא כותונת, מסבירה הגמרא, שנאמר, וישחטו שעיר עזים, והתבלו את הכותונת בדם. האחים של יוסף, כשהם באו להוכיח לאביהם, ליעקב אבינו, שהוא מת, אבל לא יכולו להגיד את זה, כי באמת הוא לא מת, רק אמרו, אתה מבין, הביאו את הכותונת עם הדם, והראו, אתה מבין? אז הכותונת מרמזת על שפיכות דמים. כותונת של דם, רש"י מסביר כאן, מדוע הכותונת היא באה לחפרת, נקרא את רש"י כאן, והתבילו את הכותונת, רמזו לעתיד שיחפר שפיכת דמים בכותונת. למה? המילה, תבלו את זה בדם, תבילה היינו כפרה. כשאדם תובל, היינו זה עניין של כפרה. אני רוצה להסביר את העניין, על פי הפירוש של המלבים. המלבים יש לו פירוש על הבגדים האלה, קורא רמזי הבגדים של הכהן הגדול, והמלבים מסביר שהכותונת היא מרמזת לנו על תיקון מידת הכעס. למה מידת הכעס? כי הקיצוניות שבכעס מביאה לשפיכות דמים. זאת אומרת, הכעס זאת היא מידה שאדם אם הוא רוצה וכהן, ולא רק כהן, אלא כל אחד מאיתנו, שהוא רוצה להיכנס, לעבוד את אלוקים, יש כאן מישהו מעוניין לעבוד את אלוקים, ירים את היד. יש קורס מיוחד כאן במכון, איך לא לכעוס? אתם מעוניינים בקורס הזה? איך אתה יכול לעבוד את אלוקים כשאתה כועס? זה משימה בלתי אפשרית. אז קודם כל, הדבר הראשון, ככה גמרא מביאה לפי הסדר הזה, אדם צריך ללבוש את הכותונת שהיא מרמדת לנו על תיקון מידת הכף. הדבר השני, זה...
איך זה קורה?
מה?
איך זה קורה?
איך מתקנים מידת הכף?
כן, על ידי כותונת. איך זה קורה?
הסברתי, הגמרא הביאה את זה כאן. הרי האחים קינו ביוסף. אבל הקינה שלהם ביוסף גרמה להם לכעס, נכון? כעס כזה גדול שהם כל כך כעסו עליו שהיו מוכנים להרוג אותו, עד כדי כך. לא כל רצח מתחיל, יש גם סיבות אחרות לרצח. אבל בדרך כלל, הוא אומר, ככה מלבי מסביר, הכעסים מביאים את האדם למקומות, למחוזות מאוד לא טובים. זה דבר קיצוני, נכון? כמו אצל האחים. אבל זה קורה ככה. על ידי כעס מגיעים לדבר כזה, יש ביטוי כזה, אולי שמעת, אדם מאבד את הברקסים. שמעת את הביטוי הזה פעם? שמעת את זה? אדם מאבד את הברקסים. הוא מתחיל להיות אלים, אלים מילולית, אלים לפעמים גם אלים פיזית, מתוך שהוא כעסן. וחז"ל אומרים שהכעסן חייו אינם חיים. הוא לא חי. לא רק הוא סובל מזה, הכעסן בעצמו, אלא כל מי שסובב אותו סובב מהדבר. אז זה קודם כל מידת הכעס, צריך לתקן את מידת הכעס. כן, בבקשה.
הוא שואל איך הבגד עצמה מתקן את מידת הכעס.
זה לחפר, הוא אומר, זה בא לחפר. הבגד בא ל... מה זה בגד? הבגד זה, הבגד קוראים לו, בתורה קוראים לו מה? מידה. מידות. או מדים, סליחה, מדים. בצבא למשל, איך קוראים לבגדים של החיילים? מדים, נכון? מדים, למה מדים? למה העניין של מדים? בגלל שהבגד הוא לפי מידתו של הגוף. אז לכן קוראים לבגדים מדים, מלשון, לפי מידת הגוף, לכן קוראים לזה מדים. אבל בשביל להבין מה זה העניין של הבגדים של הכהן, צריך להבין, יש מבט יותר עמוק לעניין הזה. האדם בעצמו זה לא הגוף. ככה אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשערי קדושה. הוא אומר, האדם בעצמו זה הנשמה שלו, זה הנפש שלו. והגוף זה הלבוש של הנשמה, נאמר ככה. זה הלבוש של הנשמה. אבל החידוש הוא מחדש, הגמרא מחדשת, המלבים אומר שעמידות, עמידות של האדם, זה הלבוש של הנפש שלו. כמו שהגוף הוא הלבוש של הנשמה, אז עמידות, עמידות זה איך אתה מופיע בחוץ. אז זה הלבוש של מה שבפנים, מה שבנפש. לכן הבגדים של הכהן הגדול, הם בעצם מלמדים אותנו על המידות הרצויות, ולא רק הרצויות, המוכרחות שתיהן על הכהן, הוא נכנס עם מדים כאלה, עם בגדים כאלה נאמר, לעבוד בבית המקדש, בקודש, וזו עבודה פרטית רק, זה גם עבודה לכלל ישראל, וצריך לחפר על כלל ישראל, להיטיב על ישראל, אבל לפני זה, אתה חייב לתקן את המידות. וכאן, המידות האלה מתחלקות לכהן אדיוט, וכהן גדול, והמלבים מסביר את הדבר הזה. הבגדים של הכהן, האדיוט, הם נוגעים לנפש הבהמית שבה. כל אחד מאיתנו, יש בו נפש בהמית, אבל יש לו גם נפש שכלית, או דיברית, כמו שאומרים חכמים. אז המדים של הכהן האדיוט, זה תיקון המידות של הנפש הבהמית שבנו, דהיינו אותה נפש טבעית, בהמית, שהשם נותן לכל אחד מאיתנו, צריכים לתקן אותה. והדבר הראשון שלמדנו כזה, מה צריך לתקן דבר ראשון? איזה מידה? הכעס. אז אמרנו, צריך לתקן מידת הכעס. איך מתקנים את מידת הכעס? אני אתן לכם פטנט, מי שמעוניין? מי שמעוניין? לקרוא את איגרת הרמב"ן לבן שלו. האיגרת הזאת, היא מרגיעה את הכעסנים, איך הוא פותח, כל דבריך. לכל אדם, בכל המקום, בכל זמן יהיו בנחת. בנחת. ובזה תנצל מן הכעס, ככה הוא אומר במקום. וצריך להבין, מה זאת אומרת בנחת? אנשים חושבים בנחת זה להגיד בשקט. לפי אדם מתפוצץ, הוא אומר דברים בשקט, אבל הוא מתפוצץ ב... אבל בנחת, באמת בנחת, זה לא אתה אומר את זה בשקט. אלא לפני שאתה מדבר, האם הדיבורים שלך יגרמו לשני נחת? האם הדבר הזה יעשה טוב לשני? תדבר כך. כל דבר לפני שאתה מדבר, תחשוב, מה זה יעשה לאחר? האם יהיה לו נחת רוח ממך? תתאמן על זה. מי שמעוניין, יש קורס מיוחד לדבר הזה. כל החיים מתאמנים על הדבר הזה. כל הזמן לחשוב, לחשוב, לחשוב איך לשני יהיה טוב. לא להרגיז אותו. לא לצער אותו. לא להציב אותו. אלא כל הזמן איך לגרום לשני נחת. נתתי לך בראשי פרקים את ה... איך להיות... לא כעסה נאמר. איך לגרום לאחר טוב.
אבל הרב, לא הבנתי בינתיים את הקטע שכשהכהן הידיעות לובש את הבגדים, איך על ידי לבוש הבגדים...
זה רמז, זה לא... לבוש המדים. הכהן הגדול זה לא כמו שאנחנו לוקחים חולצה על הראשים. הוא לוקח את הכותונת, אומר, אני ראוי ללבוש את הכותונת הזאת. הרי הכותונת הזאת בא ללמד אותן שהיא באה לחפר על הכעס. הוא אומר, אולי כן, אולי לא. אתה יודע מה? יעבור קורס לנגד הכעס. איגרת הרמב״ם. הוא לבש את אצלנו הלבוש, כאילו נגד הקור או משהו. אבל אצלהם הלבוש, כמו שאישה מתלבשת, היא אומרת לעצמה ולחברות שלה, איך אני נראית? ראית פעם אישה איך שהיא מתלבשת? זה מתאים, זה לא מתאים. איך אני נראית? איך אני נראית? כאן אומר, לא איך אני נראה מבחינה חיצונית, אלא איך אני נראה מבחינה מידותית. אם יש עליי כעס, חס ושלום, אני לא ראוי להיכנס לבית המקדש, אני צריך להציל מרוחי הטוב על עם ישראל. איך אפשר להציל מהרוח הטובה על הכלל שאתה בעצמך שבוי בתוך כעסים? זה משימה בלתי אפשרית. זה דבר לא אמיתי, דבר לא נכון. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אתה רוצה שאנשים לא יכעסו, אתה בעצמך, אסור לך להיות כעסה. אתה מבין את הקשר בין בגדים ובין מידת הכעס, או כל הבגדים האלה. זה אותו עיקרון. הבגדים האלה באים ללמד אותנו איך לחנך את עצמנו, איך לתקן את המידות שלנו, על מנת שיהיה לנו את הניצות של הכהונה שבא להציל, להשפיע, להיטיב ולזולה. אז זה דבר ראשון. דבר ראשון, הכותונת באה לחפר על מידת הכעס. הדבר השני, שזה גם נוגע לנפש הבהמית שלנו, מכנסיים. מכנסיים מחפרת על גילוי עריות, שנאמר, ועשה להם מכנסי בד, לחסות בשר ערווה. מכנסיים... זה נוגע מה שנקרא לתאוות. אתה רוצה לעבוד את אלוקים? אתה רוצה להשפיע על האחרים? אתה לא יכול להיות אדם שטוף בתאוות וביצרים. לא שאין תאוות לאדם. יש, הקדוש ברוך הוא ויצר השם אלוקים את האדם, כתוב בשני יהודים, בשני יצרים, ביצר טוב, ביצר רע. כל אדם יש לו כוח משיכה. זה דבר פשוט. לולי כוח המשיכה שהיה בין איש לאישה, לא היו מתחתנים, לא היו מביאים ילדים להם, לא היה המשכיות לדורות. יש בזה דבר מאוד חיובי. כוח המשיכה בין איש לאישה הוא כוח אדיר, הוא כוח חזק, הוא כוח בריא, הוא כוח טוב, בתנאי שיעשה למטרה להמשיך את השרשרת, את הדורות, להקים בתים, להביא ילדים, כל הדברים האלה. כמו שצריך, בטהרה ובקדושה. אבל אותו כוח הוא יכול להיות גם לא נשלט. גילוי עריות, מה זה גילוי עריות? באופן פשוט. זה דברים שאתה, לא צריך להגיע על זה. של אישה שנשואה והיא הולכת עם מישהו אחר או בתוך המשפחה עריות. זה דברים נוראים שיכולים לקרות. ושערינו הרב גם קוראים. כל זה בא מזה שאתה לא שולט על התאווה. התאווה שולטת עליך, לא שאתה שולט על התאווה. האדם צריך לשלוט על תאוותיו, על, ת, על התאווה של גילוי הריות, שזה המשיכה בינו ובינה, ועל כל תאווה, גם על אכילה ועל כל דבר. יש שתי מדרגות בבני, יש מדרגה של אדם שהוא נשלט על ידי יצריו, ויש אדם שהוא לא מבטל את יצריו, אלא הוא שולט על יצריו, הוא מכוון את יצריו. אז זה התיקון השני. אתה רוצה, כהן גדול, הוא רוצה לעבוד בבית המקדש, להציל מרוחו, להשפיע על עם ישראל, מה הוא צריך קודם כל? לא להיות כעסן. דבר שני, מה? לא להיות תאוותן. לא להיות עם בעל תאוות. זה הפוך בדיוק מה שצריך להיות. צריך לשלוט על עצמו, על יצריו ועל תאוותיו, ולא ההפך, חסות שלו. זה מובן המכנסיים. זה המכנסיים. המכנסיים הם מכסות על הערווה. הדבר השלישי, הסתכלו בבקשה במקורות, מצנפת. המצנפת זה הכובע שהיא היה מין תרבוש כזה שהיה מונח על ראשו של הכהן הגדול, הכהן האידיוט, סליחה. מצנפת מחפרת על גסי הרוח. גסי הרוח זה גאוותנים, הגאווה. הגאווה היא מידה מאוד מאוד גרועה שהיא מביאה, הגאווה היא אבי הכעסים, אבי הקפדנות, הגאווה היא מידה שלך לתיקון. אז מה הקשר בין מצנפת, כובע שאנחנו שמים, היום הדתיים, שמתם לב לדתיים שיש להם על הראש כיפה? כיפה, זה המשך של המצנפת. מה זה הכיפה? מה זה בא לרמז? מה זה בא ללמד? אומרת כאן הגמרא, מצנפת מחפרת על גסי הרוח. מניין? אמר רבי חנינה, יבוא דבר שבגובה, בגובה הגוף, דהיינו, הצנפת היא על הראש, בגובה הגוף, ויחפר על גובה. מה זה גובה? גאווה. אתה גאוותן. תמיד אדם צריך לזכור שיש מעליו משהו. הגאוותן אומר, אני ואפסי עוד. והענוותן אומר, מעליי ריבונו של עולם. מידת הענווה, שהיא ההפך מהגאווה, היא מידה חשובה ביותר. הענב תמיד מסתכל מלמטה למעלה. כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל מלמעלה למטה. דהיינו, הוא מסתכל על אנשים, טוב, הטוב שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. דהיינו, מתייחס ליתומים, לאלמנות, לאנשים מסכנים. האדם שהוא ענב, הוא תמיד נותן, 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 עושה טוב. האדם שהוא גאוותן, הוא מתנתק. הוא מתנתק, אני ואפסיות, הוא לא מדבר עם זה, ולא מדבר עם זה, כי הוא כל כך חשוב. אז הוא בעצם מנתק את עצמו מן הכלל, מהסביבה שלו. לכן, הכהן האידיוט, שרוצה לעבוד בבית המקדש, להציל מכולם, לא יכול להיות גאוותן. אז הוא שם עליו את המצנפת, שכינה מעל ראשו. אז זה העניין של הכהן. עד לכאן, שלושת העמידות האלה נוגעות לכל אחד מאיתנו. אנחנו בסך הכל לא כהנים הדיוטים, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהעמידות האלה. בבקשה, כן.
אבל לא היה ראוי שהמצנפת תהיה ראשונה, כמו
ברוחות הצדיקים שקוראים
את הרגע?
אתה שואל על סדר
הדברים.
כן. אתה צודק. רבי חיים ויטל, כשהוא מדבר על תיקון עמידות שבאדם, הוא מביא את הדברים שאתה אומר. מקובלים אולי גם של אחרים. הוא אומר שם שבטבע יש ארבעה יסודות. יש היסוד אחד, יסוד האש. השני זה הרוח. השלישי זה המים. והרביעי זה האפר. ארבעה יסודות בטבע. כנגד ארבעת היסודות שבטבע, יש גם ארבעה מידות שלתקן אותם מלמעלה למטה, כמו שאתה שואל, אם אני רואה להתחיל מן הגאווה, למה להתחיל אמנם הכעס שייך לגאווה.
שייך לגאווה.
כן, שייך. אומר אבל, אומר, הגאווה זה שייך לאש. לכן, הגאוותן הוא למעלה. שייך תמיד למעלה. הוא למעלה. והגאווה, התולדה של הגאווה זה הכעס והקפדנות. זאת אומרת, איפה שאתה מוצא כעס וקפדנות, תחפש טוב טוב, תראה שם הגאווה. והכעס, האדם שהוא כועס, הוא מתחמם. אש. כן? חם מזג, מה שנקרא. אז זה לגבי היסוד שנקרא גאווה. ההפך מהגאווה זה הענווה, מידת הענווה. כי באמת, משה רבנו היה גדול מכל אדם, היה ענב מכל אדם. מידת הענווה, הביטוי הממשי שלה בחיים זה סבלנות. אורך רוח, סבלנות. אדם שהוא בעל ענווה, יש לו סבלנות גדולה, אל הזולה. גם כשמרגיזים אותו, הוא לא מתרגז. נאמר ככה. זה המידה שכנגד יסוד האש. היסוד השני זה יסוד הרוח, שהוא קשור לדיבור, איך האדם מדבר, מה הוא מדבר. אז יסוד הרוח, הדיבור המקולקל, דיינו לשון הרע, כללות, דברים מהסוג הזה, דברים בטלים, זה שייך לרוח. ההפך מהיסוד הזה של הרוח, של דיבור מקולקל, זה השתיקה. שתיקה. יסוד השתיקה הוא יסוד חשוב. אבל לא רק שתיקה, צריך גם לדבר, האדם הוא המדבר. אבל אם אתה כבר מדבר, דבר דברי תורה, דברי חוכמה, ברכות, תפילות, דברים כאלה. אבל לא דברים הפוכים. היסוד הבא זה המים. המים תמיד מרמז על הצמיחה, על הגדילה, על ההמשכיות וכו'. לכן התאווה היא שייכת ליסוד המים. כל התאוות למיניהם זה שייך ליסוד המים. אבל, צריך לדעת, תאווה צריך. אבל מה ההפך מהתאווה? מה התיקון של התאווה? זה הסתפקות במועט. ההסתפקות, זה ההפך מהתאווה. אתה עושה את מה שצריך מבחינת אכילה ודברים אחרים, אבל הסתפקות במועט. והיסוד האחרון זה יסוד האפר, ויסוד האפר, החלק הלא טוב שביסוד האפר, זה העצלות והעצבות. העצבות והעצלות שייך ליסוד האפר. ולכן באמת, אדם שהוא בדיכאון או בעצבות, הנטייה שלו לשכב, לישון, לא לקום, הוא צמוד לקרקע, על הפנים. זה היסוד של האפר, נאמר. וההפך, נפילת אפיים. וההפך מהדבר הזה, זה השמחה והזריזות, זה ההפך מהדבר. אז שאלת אותי עכשיו לגבי השאלה, ואיפה להתחיל לתקן את המידות? ודאי שהמידה החשובה ביותר זה מידת הגאווה, אתה מתקן אותה. במילים אחרות, באופן חיובי, לקנות את מידת הענווה, להיות טוב לב, להשפיע, להציל אל הזולה. זה המידה החשובה, זה משה רבנו הצטיין. ובאמת, בספר תומר דבורה של רבי משה קורדבר, שהוא ספר לתיקון המידות, שם הוא מתחיל דווקא מהענווה. קודם כל, אדם צריך להיות בסבלנות, אורך רוח, מוחל על עלבונו, מעביר על מידותיו. זה המידה יותר... אבל להגיע למידה הזאת, שאתה כעסן, שאתה תאוותן, הביבי, תתחיל מכיתה א', להגיע לכיתה ח' זה לוקח זמן. לכן חז"ל בגמרא, כשמביאים בגדי הכהן הגדול, וגם סדר הלבישה, לא בדיוק, אתה מתחיל מהדברים היותר קרובים לגוף. המכנסיים, הכותונת, זה הדברים היותר קרובים. אתה תתחיל מהדברים ה... הדברים האלה, תגיע בסוף גם לענווה, תנסה פעם, תראה. הדבר הזה עובד, הדבר הזה עובד. בכל זאת, אמרנו האבנט, הדבר השלישי זה האבנט, מה אומר האבנט? הרביעי, כאן מביא אותו כהרביעי, כן? אבנט זה מה שאמרנו החגורה הזאת, או מה שהחסידים קוראים הגרטל הזה, הרצועה הזאת שהם קושרים סביב גופם, אבנט מחפר על ערעור הלב. למה אבנט מחפר על ערעור הלב? אומר כאן רש"י, אבנט אומר, היו חוגרים כנגד הצילי ידיו, דהיינו כנגד הלב. דהיינו, חוגרים אותו כאן, באזור הזה, מתחת לבית השחי, וכאן, באזור הזה, עובר הלב. היום, לצערי הרב, חלק מה... חסידים שהם לא מקפידים, עושים את הגרטל, אבל מתחת לקרס, על הקרס. אבל המקור לזה, נאמר, זה באמת אצל הכהנים, זה צריך ללב. למה הלב? עירורי הלב. לאדם יש מחשבות. כל זמן שאדם הוא ערני, הוא חושב. השאלה, מה אתה חושב? האם אתה שולט על המחשבות שלך? האם אתה מכוון את המחשבות שלך? או אם אתה נשלט על ידי מחשבות רעות, יעורים רעים. אז הוא אומר, זה מידה שצריך לתקן אותה. לכוון את המחשבות. לא חס ושלום שהמחשבות הרעות תשתלטנה על ליבנו. ולכן, הגרטל הזה הוא בא, מכוון, הלב צריך לכוון, להיות עטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז זה הדבר הרביעי של, השלישי, סליחה, של הכהן, כאן במקרה לזה הרביעי, כן? של הכהן ההדיוט. כן? אז הכהן ההדיוט, כשהוא בא לעבוד בבית המקדש, צריך לתקן את הדברים האלה. ולא רק הכהן ההדיוט, אלא גם אנחנו, כל אדם ואדם, שיש לו את הבית שלו, זה המקדש שלו, הוא בעצמו כמבחינת בית מקדש, כל יהודי ויהודי. אני צריך לתקן את הדברים האלה. עד לכאן, לגבי כהן אדיוט, כל אחד מאיתנו. אבל יש אדם שאפשר להגיד שהוא אדם כללי, אדם שהוא מורה מעם. הכהן הגדול הוא מורה מכולם ומעציל על כולם, ומשפיע על כולם. הוא צריך ללבוש עוד ארבעה בגדים, שגם הם באים לתקן, מרמזים לנו תיקון שצריך לעשות. כמו שאמרנו, אומר המלבי"ם, כאן מדובר על הנפש הדיברית, השכלית של האדם, על השכל של האדם, על הרוח של האדם. הדבר הראשון שמביאה כאן הגמרא, שצריך לתקן אצל הכהן הגדול, החושן. חושן מכפר על הדינים, שנאמר, ועשית חושן משפט. חושן משפט הדינים. מה זה היה החושן? החושן זה היו 12 אבנים טובות, שונות אחת מהשנייה. כל אבן היא מרמזת על שבט בישראל, והחושן הזה היה מהודק אל הלב. הליבו של הכהן הגדול היו 12 שבטי ישראל. כל עם ישראל היה על שבטי, על ליבו של הכהן הגדול, אבל היו כאן 12 צבעים שונים. עם ישראל הוא מגוון, הוא לא צבע אחד. כל שבט יש לו את הצבע שלו, יש לו את התפקיד שלו, יש לו את השוני שלו. החוכמה של הכהן הגדול, נראה מאיפה היא באה החוכמה המיוחדת הזאת, לאחד את השונה. חושן משפט, למתק את הדין, לתקן, אם חס ושלום יבטו את הדין, הכהן הגדול צריך לתקן את הדין. איך, לא, איך מאחדים את כל עם ישראל על הלב? וכמו שאמרנו, הדבר הזה צריך להיות לא רק על ליבו של הכהן הגדול, אלא בליבו של הכהן הגדול. איך לוקחים אנשים שונים, כשם שפרצופיהם שונות, שונים, כך דעותיהם שונות, ועושים מהם עניין אחד, הכל מתאחד בלב. הסוד של הדבר הזה הוא הלב. הכהן הגדול, כידוע, כהן בכלל, לא רק כהן גדול, כל כהן שהוא עולה לדוכן כל יום, יש לו ברכה מיוחדת. מה הברכה? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. קדושתו של אהרון. מהי קדושתו של אהרון? הוא הכהן הגדול. אבל מסתבר שקדושתו של אהרון, המיוחד באהרון, זה לא רק שייך לכהן הגדול, זה שייך לכל כהן וכהן. כל כהן וכהן הוא ההמשך של אהרון הכהן. הווה מתלמידיו של אהרון. וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. האהבה היא מאחדת. הכהן הגדול יש לו אהבה לכלל ישראל. וכשישנה אהבה, אפשר לקחת את השונה ולאחד אותו. גם אהבה בתוך הבית. כשאוהבים אחד את השני, אז אפשר לחיות ביחד למרות ששונים אחד מן השני. אותו דבר לגבי כלל ישראל, לגבי עם ישראל. כתוב באמת בהלכה שהכהן הגדול, אם הוא לא אוהב מישהו בקהל שנמצא בבית הכנסת, חס ושלום, הוא לא מסמפת אותו, הוא שנא אותו חס ושלום, אז זה כתוב שלא יעלה לברך, הוא לא יכול לשקר. אם אתה אומר באהבה, זה צריך להיות באמת באהבה. אתה צריך לאהוב את כולם. אבל בית הכנסת יש אנשים שונים, ויש מישהו בעדך ומישהו נגדך, וכל הדבר, כל המורכבות הזאת, זה עניין של החושן. החושן זה ביטוי לאחדות ישראל. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אפשר היה להגיד יחד ישראל, אבל מה נאמר? יחד שבטי ישראל. השבטיות לא נעלמת, כי השבטיות היא עניין של פונקציה. כל שבט יש לו תפקיד, כל אדם יש לו תפקיד, למרות השוני בין אדם לאדם, התפקידים השונים, אבל כולם משלימים את כולם. זה עניינו של אהרון הכהן, וזה עניין של כל כהן וכהן. הוא צריך לאחד את כל עם ישראל באהבתו, ולאחד, ולכן באמת האהבה, אני מוכרח לומר, זה סמל לב. לב זה מאחד. הנכדה שלנו כתבה לנו במכתב, סבא וסבתא, אני לב אתכם. חותמת. זה הלב, הלב זה אהבה. הלב זה מאחד. הלב נותן חיים לכל הגוף. כן? מחיה את הכל. זה העניין, דרך אגב, זה שהיה על הגרטל הזה, אבנט, כן, אבנט, אז המידות שלו היו גם, הרי זה היה גם על הלב. היו למד בית המות. למד בית המות, זה לב, זה גם היה, כן, העניין של הלב. אז זה העניין של החושן. הדבר השני של הבגדים של הכהן הגדול, שהוא מביא אותם, זה האפוד. אפוד. אפוד מחפר על עבודת כוכבים, שנאמר, מביא כאן פסוק בהושע, אין אפוד וטרפים וטרפים. אם אין אפוד, יש טרפים. זאת אומרת, הטרפים זה עבודה זרה. עכשיו, כיצד האפוד הוא מחפר על עבודה זרה? קודם כל צריך להבין מה זה עבודה זרה. כשאומרים עבודה זרה, למה מתכוונים? מה הגדר של עבודה זרה? אז רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, לא, רבי חיים מוולוז'ין, סליחה, בספרו נפש החיים, הוא מסביר שם מה הגדר של עבודה זרה. גם היום. נכון שבמין הקדמונים היו עובדים לשמש, לכוכבים, לפסלים, לכל מיני דברים כאלה. אבל גם היום, מבחינה הזאת, יש עבודה. עבודה זה רק כשאדם עובד איזה כוח פרטי. שהוא אומר, הכוח הפרטי הזה יביא לי תועלת. אדם בזמנים הקדמונים היה משתחווה לשמש, הוא אומר, השמש תביא לי ברכה. או בזמנים המודרניים כתוב, אלילי כספו וזהבו, אדם משתחווה לכסף, לא ראיתם דבר כזה פעם, הוא סוגד לכסף, הוא משתחווה לכסף, הכסף הוא אומר, זה הכוח, למי שיש כסף יש לו כוח, זה, הוא עובד מבחינה הזאת דבר זר, זה לא דבר אמיתי, זה דבר זר, דבר חומרני. עבודה זרה זה לעבוד לאיזשהו כוח פרטי, או בנצרות, הם אומרים, האדם הזה הוא האלוהים, משתחווים לו, מנשקים אותו וכו', כל זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה זה שאדם עובד כוח פרטי כזה או אחר במטרה לא אילו, גם היום, נכון, אפילו ביהדות. כשלוקחים איזה אדם חשוב, רב חשוב, משהו כזה, במקום לעבוד את אלוקים, עובדים את האדם הזה. זה גם כן מבחינת עבודה זרה. באמת על זה יצאו חכמים, צריך מאוד מאוד להיזהר. גם כשאדם קרוב לאיזה צדיק, לאיזה אדם קדוש, לא לעבוד את הצדיק ולא לעבוד את הקדוש, אלא לעבוד את האלוקים. לעבוד את האלוקים, פירושו של דבר, לא לעבוד איזה פרט כזה או אחר, אלא לעבוד את מי שאמר והיה העולם, את הבורא. שאלו אותי, הרי אנחנו כאלה קטנים והוא כזה גדול, איך עושים את זה? זה בעל מסילת ישרים, הוא מסביר את הדבר. יראת שמיים, זה עבודת השם. מה זה יראת שמיים? מסביר בעל מסילת ישרים ברמח"ל, הוא אומר, כשאנחנו ניגשים לעניין האלוקי, אנחנו ניגשים קודם כל מתוך אמונה שהוא קרוב אלינו, לא רחוק מאיתנו. לא שהוא לא רחוק, הוא באין סוף. אבל הגישה היהודית, קודם כל אלוקים קרוב אלינו. ואיך הוא אומר שם במקום, אדם שהוא מתפלל לאלוקים, הוא צריך לדבר אל אלוקים כאיש של רעהו, כאן, אבל עכשיו. ואם אתה מבקש על דבר זה או דבר אחר, דבר בגובה העיניים, כמו שאומרים. למרות שהאלוקים הוא באינסוף. להתחיל מהקרבה, גם בתפילת 18 אנחנו מתחילים, אלוקינו ואלוקי אבותינו. לא מתחילים, אתה קדוש ושמך קדוש וזה שהוא נבדל מהכל מהכל. האלוקים נכון שהוא נבדל מהכל, והוא באינסוף. אבל הוא מחובר אלינו, אל הבריאות, אל עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. הוא אבינו, הוא גם מלכנו, אבל הוא אבינו. אז קודם כל הקרבה. אז עובדים את אלוקים מתוך אמונה שהאלוקים באמת קרוב אלינו. לא רק שהוא בשמיים, הוא גם בארץ. אחר כך בא הדיסטנס, דיינו המרחק בינינו, ואיפה אנחנו ואיפה הוא כמובן. אבל קודם כל הקרבה. כי אם אתה מתחיל מהריחוק, אתה מאבד אותו בעצם. אתה פה והוא שם, ואין קשר בין האדם לבורו חס ושלום. עכשיו בוא נחזור לעניין של האפוד. אמרנו, הוא בא לתקן את העבודה, העבודה הזרה. אז באמת המלבי מסביר את זה, אומר, על האפוד היו כאן, בכתפיים שלו, שתי אבנים, אבני השואם, ועל האבנים האלה, מימין ומשמאל, היו כתובים שישה שבטים מצד אחד, ושישה שבטים מצד שני, והכהן היה בעצם מאחד את שני הדדים, ימין ושמאל, ששת השבטים מכאן, וששת השבטים מכאן. מסביר המלבים, שזה נקרא לייחד. לייחד, לקחת את השונה, למרות ששני צדדים שונים, ימין ושמאל, ולאחד אותם. להראות שלמטה, נכון, במדרגות הנמוכות שאנחנו נמצאים, יש עולם קונטרסטי, ניגודי, שחור לבן, מי נגד מי וכו'. אבל הכהן הגדול לא אומר מי נגד מי. איך לאחד את כולם? אתה רוצה להתקרב לאלוקים, הדרך זה שאתה מייחד. מייחד זה מחבר, מקשר, אבל מייחד, מקשר לא סתם, קודם כל בעם ישראל. להבין שעם ישראל הוא עם אחד, למרות כל השבטים וכל הצבעים, כל הגמלים. דרך העם האחד הזה אתה יכול להתקרב לבורא שהוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, כמו שאומרים חכמים, אי אפשר להתקרב אל המלך אלא דרך המלכה, המטרוניתא, מה שנקרא. המלכה זה כנסת ישראל. מי שרוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, צריך להתקרב דרך עם ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו גוי אחד שדרך האחד שבאנו. יש אנחנו מייחדים את עצמנו, מחברים את עצמנו כהוויה אחת, כנשמה אחת. דרך זה יש פתח להתקרב לריבונו של עולם. לכן, האפוד שהוא בא לתקן את העבודה זרה, אי אפשר להתקרב לאלוקים, ומי שמחפש את אלוקים בלי עם ישראל, זה מבחינת עבודה זרה. לכן גם היום, כל דת, או כל, אם זה הנצרות, ואם זה האסלאם לדעת הרדב"ז, שאלו פעם את הרדב"ז, האם האסלאם זה עבודה זרה או לא עבודה זרה? אז הוא, אמנם יש דעות אחרות גם, אבל הוא אמר דבר פשוט. הייתה שאלה אם להיכנס למסגד או לא להיכנס למסגד. אחד מגדולי חכמי ישראל שחי לפני כ-400 שנה במצרים דווקא, של היום. כן. הוא פסק, זה עבודה זרה. שאלו אותו למה, מדוע זה עבודה זרה? אם המוסלמים הם עובדים את אלוקים בלי ישראל, בלי אלוקי ישראל, אז זה לא יכול להיות עבודה אמיתית, זה דבר זר, זה לא דבר אמיתי. לכן, זה העניין של האפוד. האפוד בשני האבנים הטובות שהיו לכתפיים שבה היה עם ישראל, בצורה כזאת עובדים את אלוקים, ולא חס ושלום בלי עם ישראל. והדבר האחרון זה הציץ. בואו נראה את הציץ. אומר לגבי הציץ, סליחה, המעיל, לא הגענו למעיל. המעיל, כן. מעיל מחפר על לשון הרע. מאיפה לומדים את זה? אמר רבי חנינה, יבוא דבר שבכל ויחפר על כל הרע. מה זה לשון הרע? זה כל רע. והפעמונים האלה, יש, הכהן נכנס עם הפעמונים והרימונים. הרימונים, דרך אגב, זה מרמז תמיד על תרי"ג מצוות. יש להם תרי"ג גרעינים, כן. והפעמונים וכל התורה, וזה המעיל תחלת, כן? דגל ישראל, תחלת לבן. נכנס עם המעיל הזה, המעיל הזה בא לחפר על לשון הרע, שהוא באמת דבר חמור ביותר. אז זה העניין של המעיל. והציץ על עזות פנים, חוצפה. חוצפה, עזות פנים. חוסר בושה, נאמר. את זה צריך לתקן. כן? וציץ מחפר על עזות פנים. בציץ כתוב, והיה על מצח אהרון, ובעזות פנים כתוב, ומצח אישה זונה היה לך. המצח, המצח מרמז תמיד על הרצון. מצח הרצון. עכשיו, שאלה איזה רצון יש לך? אם יש לך רצון טוב, קודש להשם. הכל תלוי ברצון. אם אין לך רצון טוב, עזות מצח, חוסר בושה, כל הדברים הלא טובים מתחילים מזה שאין רצון. אז זה קודש להשם שעל המצח. זה הכהן הגדול. אבל כמו שפתחנו אולי בדבר הזה, אולי נסיים בדבר הזה. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן התורה. זה היה הרב קוק, זכר צדיק לברכה. הרב קוק זצ"ל היה כהן גדול, צריך לדעת. אבל לא רק שהיה כהן גדול מבחינה זה שהוא היה רב גדול, ותמיד חכם עצום, והיה, הניג את עם ישראל וכו'. היה לו בו את כל המידות האלה שציינו כרגע בבגדי הכהן הגדול, זה אפיין אותו. היה אדם בעל תכונות אציליות ביותר. אני כלום לא מדבר על הבגדים של הכהן האידיוט, של דיברנו מקודם, זה פשיטה. אבל באמת איזה אהבת ישראל הייתה בו. גם אלה שהציקו לו והתנגדו לו, תמיד הוא היה אומר, אני אוהב את כולם. אני אוהב את כולם, כי הוא כל יום עולה לדוכן, הרב קוק זצ"ל, מה היה אומר? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, הוא התכוון לזה שקדושת אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אשרינו, מה טוב חלקנו, שהיה חי בתוכנו כהן גדול כזה, שהוא מעציל מרוחו ומאיר מאורותיו, לא רק לנו, לדורות כולם העיר, מתוך כך נזכה, מתוך האורות האלה, לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן.